טוב, שלום עליכם. יום שני, כ"ג כסלו, הגענו אתמול, נכון? הבירור שלנו, לניסיון לברר את מהות הבינוני. ראינו שהבינוני במהותו הוא מי שאין בו אפילו אבון ביטול תורה. ומשום אחי, ולכן טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני. בסדר? מה שרבה טעה בעצמו לומר שהוא בינוני, מפני שהוא באמת נזהר ונשמר בכל דבר, אפילו הקטן ביותר, והרי עליו נאמר לא פסיק פומי מגיוסה כולי יומה. אלא מה הוא אומר? לכן אני עדיין במדרגת בינוני, כי הצדיק הוא אחד שהרע שבו כבר כפוף לטוב. והבינוני הוא מי שעדיין כל הזמן נמצא במאבק. כמו שהסברנו, איש הביניים, כלומר, בינוני זה בעצם מציאות מהותית, זה לא משהו יחסי, הובי, בינוני. הוא כל הזמן מתבונן, שוב, כמו איש הביניים, כמו בגוליאת, אולי מפה תוקפים אותי, אולי מפה, כי הכוחות עוד קיימים, אבל אין בו אבון בפועל. כמו שבהמשך יגדיר האדמו"ר הזקן, מעולם לא חטא ולא יחטא לעולם. זאת אומרת, אילו הייתי מצלם באיזשהו מכשיר אותו עכשיו, הוא נמצא במציאות שהיא כל הזמן בשליטה. אז הוא בשמחה והוא בשליטה. הלוואי בינוני. אם כך, וכמובן כל אלה הגדרות ממש ממש צדיקים ראשוניות, כי בהמשך של הפרקים נתחיל לברר את כל המושגים האלה לאט 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 לאט. אנחנו בתחילת ספר של בינוניים, ובעצם הרעיון של ספר של בינוניים זה ספר איך להיות בינוני, זה חומרי הדרכה, זה חיים איך להיות בינוני. אלא שואל האדמו"ר הזקן, והדאמרינן בעלמא, מה שאנחנו אומרים באלמה, באלמה אין הכוונה סתם, ברחוב, בשוק. באלמה כך למשל מגדיר הרמב״ם בהלכות תשובה. ואה באמרינן באלמה, במחצה על מחצה, מקרה בינוני. מה זה, טעות העניין של מחצה על מחצה? המצאנו את זה. זה שבינוני זה חצי זכויות, חצי עוונות, ברור שלה, אבל לא יכול היה לטעות בעצמו. אז למה אנחנו מכירים את המושג בינוני בתור מושג שהוא יחסי, כלומר כמה אבונות, כמה זכויות, מחצה על מחצה. ורוב זכויות מקרי צדיק, זה כל כך יפה, והאדמור הזה כן לא צריך להמשיך, ורוב מקרי, בשביל מה? תגיד את החיובי, כבר אתה יודע את השלילי, בשביל מה צריך להוסיף? ורוב זכויות מקרי צדיק, זה הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. כלומר, זה שם מושאל. אתם יודעים מה פירוש שם מושאל? שם שלא מציין את המשמעות האמיתית של הדבר, אלא אני שואל מילה מסוימת ממקום אחר לגמרי כדי להסביר פרט מסוים. זאת אומרת, אני לוקח את השם צדיק ורוצה להסביר את האדם שהוצדק בדין. אני לא מתכוון עכשיו לצדיק במובן המהותי של משמעות המילה. ואותו דבר המושג בינוני. כשאני התכוונתי שיש פה, כמו שאמרנו, כוס גדולה וכוס קטנה ומשהו בינוני, אז לקחתי את המילה המדהימה שנקראת בינוני, לא כך אנחנו למדנו, כי אצלנו בינוני זה היה תמיד מושג רק יחסי. זה המהפכה הלשונית שעושה לנו עכשיו במחשבות שלנו, בלשון שתשפיע על המחשבות. המהפכה הלשונית שעושה לנו אדמו"ר הזקן, קודם כל, טעית. כמו שהמושג צדיק יש לו משמעות עצמית ושואלים את המילה לפעמים לשימוש לגבי פרט מסוים, הוא צדיק בהכרעה של הדין הזה ואין שום קשר למידותיו ואתה לא תחשוב שהוא צדיק, או הוא הורשע, הוא בכלל לא צריך להיות רשע. כך המושג בינוני שעד היום לא הכרנו אותו הוא מושג מהותי, ובינוני פירושו הוא האיש המתבונן, הוא איש הביניים שאין לו אפילו אבון ביטול תורה. רק שאלנו את המילה לשם מושאל לצורך אחר. עכשיו בוא נראה את ויטני. הדה אמרינן באלמא דמחצה, מחצה מקרה בינוני ורוב זכויות מקרה צדיק, הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. לפי שנידון אחר רובו, כן, מה אפשר לעשות? ההכרעה ההלכתית, הדינית, המשפטית היא לפי הרוב, כי הולכים לפי המעשים. ומקרה, ונקרא צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין, או מאחר שזוכה בדין. אבל לעניין אמיתת שם התואר, אתם שומעים איזה יופי של המושג? אמיתת שם התואר, יש שם מושאל ויש משמעות אמיתית של שם התואר. אבל לעניין אמיתת שם התואר, והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים ובינוניים, על זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה את מה שראינו מקודם, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר בליבי חלל בקרבי, מקודם כשאדמור הזקן הזכיר את זה, הוא הזכיר רק את הפתיחה ואמר וכו', כי הוא רצה רק להראות לנו את ההמשך עם רבא כגון אמר רבא כגון אנא בינוני. אז הוא פתח את המאמר של חז"ל, צדיקים יצר טוב שופטן, מהגמרא בברכות, רשעים יצר הרע שופטן, בינונים זה וזה שופטן, אמר רבא כגון אנא בינוני. אבל עכשיו הוא חוזר ואומר רק את התחילה של המאמר חז"ל הזה. על זה אמרו רבותינו ז"ל, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר וליבי חלל מקרבי, שאין לו יצר הרע, שאין לו יצר הרע, חלול, כי הרגו בקרבו. זה פירוש הפסוק של דוד המלך בתהילים. בא דוד המלך ואומר, אני נמצא במדרגת הצדיק עכשיו, ובמדרגת הצדיק שנמצא במציאות הזאת שאין לו יצר הרע. ממילא מובן שבכלל המושג הזה של צדיק גמור וליבי חלל בקרבי כי הרגו בתענית. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה הזו, זאת אומרת, יש לו יצר הרע. אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, ולכן מבחינת השם המושאל, מבחינת הדין, ודאי שהוא הוצדק בדין, כי זכויותיו מרובים על עוונותיו, מבחינת שם התואר, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל, ואנחנו מוסיפים, והוא גם לא במעלת מדרגת בינוני בכלל. לא להיבעט, כי מדרגת הרשע פירושה שעדיין הרע שבו שולט על הטוב שלו. הטוב שבו כפוף לרע. ולכן אמרו רבותינו ז"ל במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, גמרא, מסכת יומא, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמדו שתלן בכל דור ודור וכולי, וכמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. לכאורה זה משונה מאוד. אם הכוונה היא, וזו ההוכחה למה שאמרנו, אם הכוונה היא לצדיק במובן של רוב זכויות, אני מכיר יהודים רבים מאוד שעונים על הקריטריון צדיק. רבים מאוד מאוד. מה פירוש? עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר וצדיק יסוד עולם, כאילו זה איזו דמות מופלאה. צדיק יסוד עולם. הראיה למה שאמרנו, צדיק באמיתת שם התואר זה לא מי שיש לו רוב זכויות. זה ברוך השם ועמך כולם צדיקים והדברים יפים וטובים, ואף אמא לא צריכה להפסיק לקרוא לילד של הצדיק, הכל בסדר גמור. אבל המושג האמיתי באמיתת התואר צדיק, התבטלות לצדיק, צדיק יסוד עולם, לא להתבלבל עם צדיקים. המושג צדיק אמיתי זה לא מי שיש לו רוב זכויות, אלא שהוא כבר נמצא בכלל במציאות אחרת לגמרי לגמרי לגמרי, שכבר יצר הרע לא נמצא. וליבי חלל מקרבי. עכשיו, כדי להבין בעומק מהן מדרגות הצדיק והבינוני, ואיך בצדיקים עצמם יש כמה מדרגות, והייתי אפילו אומר יותר מזה, ולמה זה כל כך מהותי וחשוב, ומה העניין של כל הדבר הזה? ביאור העניין על פי מה שכתב הרב רבי חיים ויטל ז"ל בשער הקדושה. חיים ויטל ז"ל שמביא לנו את כל תורת רבו הארי הקדוש, ובעץ חיים שער נון פרק ב', ולכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, בהמשך נקרא לזה נפשות, בינתיים נשמות מיד תביא. וכי נכתיב, ונשמות אני עשיתי. הפסוק בישעיהו אומר, כי רוח מלפניי יעטוף, ונשמות אני עשיתי. הפסוק התחיל בלשון יחיד, כי רוח מלפניי יעטוף. אז היה פסוק צריך להמשיך לדבר בלשון יחיד, ונשמה אני עשיתי. הרי אתה מדבר על היהודי, אז אתה אומר היהודי הזה הוא רוח של הקדוש ברוך הוא, הוא נשמה. ופתאום עובר הפסוק מרוח לשון יחיד לנשמות, שהן שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה וסיטרה אחרה, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, וכי נכתיב כי נפש הבשר בדם היא. ומכאן ועד סוף הפרק הוא מתאר את הנפש האחת הזאת, שהיא הנקראת כאן הנפש מצד הקליפה וסיטרה אחרא. עוד רגע נמשיך, ובתחילת הפרק הבא הוא מתחיל לתאר את הנפש השנית, הנפש השנית בישראל, שהיא הנפש האלוקית. שלא מתבלבל רק לשנייה אחת, נפשות זה לא יצרים. לא מדובר פה עכשיו על יצר הרע ויצר הטוב במילים אחרות. יצר זו נטייה, משהו יצרי, זה גם משהו יוצא. נפש זו אישיות שלמה, נפש זו קומה שלמה, מסירות נפש, פיקוח נפש, אם יש את נפשכם לדעת, רצון, בנפש יש את הכל. הנפש זו דמות. לנפש יש שכל, ולנפש יש מידות. לנפש יש נפש שלמה. הנפש זה לא גוף, אין לה רגליים וידיים. אבל היא אישיות, ישות שלמה בפני עצמה. קוראים לזה קומה שלמה. הנפש הבהמית והנפש האלוקית הם בעצם שתי ישויות. זה לא יצר לזה ויצר, זה נפש לנפש. לכן זה נקרא שתי נשמות. והנה ההסבר. נפש אחת מצד הקליפה וסיטרה אחת, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. זו הנפש שמתלבשת בדם האדם להחיות את הגוף. כלומר, מה הרצון, מה הנפש, אם יש את נפשכם, יאללה, פרדלת אור, שיכנסו שלכם. מה הרצון, מה המהות של מגמת הנפש הזאת, הנפש מצד הקליפה. בסדר? אתם יודעים מה זה קליפה וסתרה אחר במילה אחת? שומעים את המילה קליפה נבהלים. קליפה של תפוז, אתם מכירים? זה לא מבין, נכון? קליפה של תפוז. קליפה זה לא תמיד דבר רע. קליפות זה לפעמים דבר מדהים, זה דבר נפלא, זה שומר על הפרי. עוד מעט תראו קליפה אחת מאוד מיוחדת. הקליפה מכסה. הקליפה מסתירה את הפנים. זה הרעיון של קליפה. יש כאן משהו פנימי, והקליפה מסתירה אותו. כשאתה מסתכל על הקליפה בלבד, אתה לא רואה את הפנים. אתם מבינים מה פירוש סיטרה אחרא? סיטרה אחרא זה הצד האחר. בדמיונות שלנו ישר סטרא אחרא זה משהו עם מפלצות ושיניים ארוכות והכל, תעזבו את זה. סטרא אחרא זה צד שהוא לא של קדושה. כאילו יש צד אחד שמופנה תמיד לאור, וצד אחד שמופנה לחושך. זה הסטרא אחרא. אולי במקום המילה צד אחר אפשר גם להגיד את המילים צד אחורי. בסדר? יש את הכניסה הראשית, יש את הכניסה האחורית. מי שמכיר את הבית מהכניסה האחורית שלו, מכיר את הבית, אבל מהקליפה. טוב? הנפש מצד קליפה וסיטרא אחרא, שנקראת נפש טבעית, נפש חיונית, נפש בהמית בהמשך, היא נפש שהרצון שלה, כתוב בפסוק, הדם הוא הנפש. כלומר, הדם הוא העוטף את הגוף. מה הדם רוצה? אוכל, שתייה, פרנסה, גם כל מיני מידות תוספות. הוא רוצה לשרוד. בעומק, הוא רוצה משהו שזה הוא. אין לו שאיפה ללמעלה. יש לו שאיפה לקיום. וזה אישות, אישיות שלמה, ישות שלמה. זה נקרא נפש מצד קליפה. זה קיים בכל אדם בעולם. בכל אדם יש נפש בקליפה. היא לא תמיד רעה בכלל, בכלל, עוד מעט נראית. בוא נלמד עליה טיפה. כי נפש הבשר בדם היא וממנה באות, וממנה באות כל המידות רעות, מארבע יסודות רעים שבה. דהיינו כעס וגאווה מיסוד האש שנגבה למעלה. ואיפה בא הכעס? בתכונות. הוא בא, אתם יודעים שבכל דבר גשמי בעולם יש ארבעה יסודות אש, רוח, מים ואפר. גם בכל דבר רוחני בעולם יש ארבעה יסודות. יש דברים שהדומיננטי יותר בהם הוא יסוד האש. כמו הכעס, כמו הגאווה. יש דברים שבהם הדומיננטי יותר הוא יסוד המים, ותאוות התענוגים היא יסוד המים. כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. כלומר, המים זה דבר שמצמיח דברים מענגים. תאווה ותענוג באה מהיסוד של המים. והוללות וליצנות והתפארות ודברים בתהילים. כל זה בא מיסוד הרוח. הרוח מתארת משהו שאין בו ממשות. שאי אפשר למשש אותו, שאי אפשר לממש אותו, שהוא סתם. רוח. עושה רוח. ועצלות ועצבות מיסוד העפר. כי העפר טבעו מה? למטה. כבדות. העצלות. העצבות עוד יותר. כי מה זה בעצם עצבות? זה כבדות. האיברים כבדים, הכל כבד. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, הן לא באות מהנפש האלוקית, הן באות מאיפה? מהנפש הטבעית של ישראל. באות ממנה. מהנפש של הקליפה. אלא שנשאלת השאלה, אם הנפש באה מקליפה, אז איך באות ממנה מידות טובות? ואז הוא אומר כך. כי בישראל נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב. ומהטוב הזה באות בי המידות הטובות, הטבעיות לי. ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, בטבע שלהם. והיא הקליפה הזו, שנקראת קליפת נוגה, היא באה מסוד עץ הדעת טוב ורע. אני רוצה להסביר את זה שנייה אחת. בעולם הפנים, אנחנו מדברים על ארבע קליפות. שלוש קליפות הטמאות, שבהם אנחנו לא מתעסקים עכשיו, הם כולם רמוזות בפסוקים בנביא. והקליפה הרביעית, העליונה שבקליפות, נקראת קליפת נוגה. קליפת נוגה היא אותה הקליפה שחושך ואור משמשים בה בערבוביה. לקליפות האלה, כשהן מסתכלות למעלה, הן פוגשות קליפה. אבל בקליפת נוגה, כשהיא מסתכלת למעלה, היא רואה אור. כשהיא מסתכלת למטה, היא רואה קליפה. לכן היא חלק מעולם הקליפות. אבל היא קליפת נוגה. נוגה משמש בעברית גם למושג של אור, וגם למושג הפוך, נוגי. גם האור הוא אור נגוהות. כי אור וחושך משמשים בו בערבוביה. בעברית אחרת עכשיו, אפשר להסביר את זה הכי פשוט בעולם. יש בעולם דברים ששייכים לצד של הקדושה, לאור. שם הכל קודש. יש בעולם דברים ששייכים לצד של הטומאה. שם הכל אסור. אסור במה? אסור באזיקים של טומאה. למשל, אם אני רוצה לקחת מאכל טמא, חס וחלילה, ולהכשיר אותו, אני יכול? אני רוצה לקחת בהמה טמאה, ואני אעשר ממנה מעשרות, ואני אכשיר אותה, אני אמליח, אני גם אעשה עליה התוועדות חסידית, אני ארקוד סביבה, זה יעזור? שום דבר, למה? כי זה אסור. הבנתם את המילה אסור? מי ישחרר את זה? לי אין כוח. גם החזיר, אומרים חז"ל, נקרא חזיר, כי עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לטהרתו. מי? הקדוש ברוך הוא. יש דבר מאוד 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 מסוכן, המחשבה של אדם שהוא יכול להתיר את האזיקים פה. אתם יודעים ששבתאי צבי, שבסוף התגלה כמשיח שקר, שם רשעים ירקה והביא את כל האסונות הגדולים שהתרחשו בעקבות השבתאות וכו' וכו' וכו'. אתם יודעים שהסיסמה שלו הייתה ברוך מתיר איסורים. וכשהוא נתפס, הוא נתפס בזה שכשהוא היה עושה סעודות מצווה, השם ירחם, הוא היה עושה אותם עם חלק. למה? כי הוא אמר, הגענו כבר למקום שבו מעלים את הכל. ואז הגיעו למה שהוא הבין שהוא. זה אסון עולה. צריך להיזהר מהמקום הזה מאוד מאוד מאוד. כאן הכל טהור, לא צריך אותי. כאן נמצא המותר. הרמב"ן אומר בפרשת קדושים תהיו, קדושים תהיו פירושו קדש עצמך במותר לך. זה פה. כל העולם פה. כאן נמצאים המאכלים הטהורים. אבל כדי שהם יהיו כשרים אתה צריך להכשיר אותם. כאן נמצאים כל המידות שאם אתה תרומם אותם, אתה תעלה אותם. יש ביטוי מפורסם שהיה נהוג אצל תלמידי חסידי, אצל החסידים של האדמו"ר הזקן. משפט ידוע, ידוע, ידוע. הם היו אומרים, דיברנו על זה יותר מפעם, הם היו אומרים, מה שמצווה, מצווה. ומה שאסור, אסור. ומה שמותר, מיותר. וכוונתם בעומק אומרת כך, מה שמצווה, מצווה, אתם יודעים מה שורש המין המילה? צוותא. מה שמצווה, אם אני מאסר פה עכשיו מלפפון, אני מקיים את רצון הבורא ומעלה אותו למקור שלו. מצווה. מה שאסור, אסור. בעצם המילה מצווה והמילה אסור זה אותו דבר. רק שאסור זה כבול, ומצווה זה ציוותתי. מה שמותר, ראיתם פעם מכונה עם הרבה ברקים מותרים? ברגים רפואיים? שם ירחם? מה שמותר, מיותר. תהפוך את זה למצווה. אתה יכול להעלות את זה, או להוריד. בדיוק, עכשיו איך תבריג. להשאיר את זה מותר, זה יקרטע את המכונה. זה דבר פלאי, פשוט, פשוט, פשוט. ולכן גם המידות הטובות, רחמנים, גומלי חסדים, באים מאותה קליפה, קליפת נוגה בישראל, שממנה באים גם המידות הרעות, כמו הכעס והעוללות וההתפארות. בסדר? אם נולדתי במזל מאדים, אומרים חז"ל, אני יכול להיות או רוצח, או שוחט, או מוהל, או... כלומר, האם יבוא משם הוללות וכעס, או יבוא משם פעילות הפוכה, זה קליפת נוגה. הוא מסיים את הפרק ביסוד גדול גדול גדול. כל זה בישראל. ואני מוסיף מיד, וכל זה גם בחסידי אומות העולם. כלומר, כל זה בישראל במובן שבכל אחד ואחד מישראל יש את הקליפת נוגה הזאת. בנפש הטבעית שלו. אני לא מדבר עכשיו על הנפש האלוקית, שהיא האין סוף שנמצא בכל אחד שהוא אין סופית. אני מדבר בפרק ב' מחר בבוקר, בעזרת השם. אני מדבר עכשיו על הנפש טבעית שבה יש קליפת נוגה. אז בישראל היא קיימת בכל אחד. והיא קיימת בכל אדם בעולם שייכנס להגדרה של חסיד אומות העולם. שמקבל על עצמו את הבסיס של שבע מצוות בני נוח, של חסיד אומות העולם. מה שאין כנפשות אומות עובדי גילולים. כאומה, כישות, הם משאר קליפות טמאות. כי בבל ואשור כוחם משרו של בבל ומשר אשור ומשרו של עשיו. אתם מבינים מה אני אומר? וכיוון שכוחם זה מהקליפות, אז הם ניזונים לא מהאור, כמו שמאור קודם תיארנו, אלא מהסיטרא אחרא. הם ניזונים מהאסור. יכול להיות שבאופן פרטי אדם מסוים הוא חסיד אומות העולם, הוא דבר מופלא. אבל הנפש כנפש, המציאות כמציאות, היא מציאות שלא מחוברת לאינסוף. פרטית? אם גר אז יבואהו מן הטוב שבאומות, וכאדם אנחנו מתייחסים אליו הכי נפלא שיש. אבל כמציאות, כישות. בסדר? אחת הדוגמאות הקלאסיות למשפטים הבאים, לשורות הבאות, שבזה מסתיים הפרק, זה עצם המושג אומה. עצם המושג אומה. כולנו מכירים את החיים. וכשאומה הופכת להיות לאומה מושחתת, וכשהקולקטיב יש לו את הכוחות של ממשלה, ושל אנחנו רואים מלחמות בעולם. זה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות בעולם. אנחנו לא אוהבים אומות, בתור אומות. אנחנו יכולים להתחבר לכל. האומה מקבלת את כוחותיה מהקולקטיב הזה שיכול... המושג אומה בישראל, המושג עם בישראל, הוא לא הרבה פרטים שהתרכזו ביחד להיות עם. אלא הוא ישראל, אל שורר בקרבו. הוא מושג אלוקי. הוא אגב מושג שקיים רוב ההיסטוריה בכלל בלי קשר לארץ שהוא לא היה בה. בלי קשר לשפה שהוא לא דבר אותה. בלי קשר לתרבות, בלי קשר אפילו לאחדות פיזית, כי אחד היה פה ואחד היה פה ואחד היה פה. המושג הפנימי הוא אינסופי. לכן אומר התניא בסוף הפרק, מה שאין כנפשות אומות עובדי גילולים הן משאר קליפות טמאות. שאין בהם טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים שער מנטט פרק ג' לכל טיבו דעבדין האומות עובדי גילולים לגרמי ועבדין. ואנחנו קצת אחרי יוטט כסלב, והסיפור של החסידים מספר שאחד הדברים שאיתם באו בתביעות קשות אל האדמור הזקן במאסר היו עם השורות האלה של פרק א', ועם זה באו אליו וטענו את הטענות. וכדי איתה בגמרא על הפסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שעושים אומות העולם אינן אלא להתייהר. ואין הכוונה כאן עוד פעם לכל פרט ופרט, והרבי מעריך ומדבר בזה הרבה 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 כפרטים. אנחנו מלאי 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 הוקרה והערכה והתפעלות, וחסיד אומות העולם יש לו קליפת נוגה כמו לישראל. אלא במובן של האומות כאומות, זה אנחנו לא יכולים להתבלבל, זה שייך לקליפות האסורות. האומה כאומה, בסדר? האומה בישראל היא לא עוד עם בין עמים, אלא היא מציאות אלוקית שאת, כמו שאמרנו, את רוב שנותיה עשתה בכלל בלי הקריטריונים הרגילים לאומה, בלי הקריטריונים שלמדנו בשיעור אזרחות. אז עד כאן ההגדרה של קליפת נוגה ושל הנפש הטבעית שיש בישראל, והוספנו לגבי אומות העולם וחסידי אומות העולם. ועכשיו יתחיל פרק ב' שאליו ניכנס מחר, ויתאר את הנפש השנית בישראל. רק אחרי תיאור שתי הנפשות אפשר יהיה להבין את המאבק. יש שתי נפשות, יש שתי ישויות בתוך רוח אחת. כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. נסיים הכל במשפט משיר השירים. מושכני אחריך נרוצה. הניסיון להגיד